אז ערב טוב, היום אנחנו וו באב, ליל זין באב, נכון? למה לא? מחר זין באב, מחר בערב יהיה...
היום זין.
היום זין, כן, אז זין באב. ליל חטא באב, נכון, צודקים. טוב, אנחנו בעזרת השם נדבר, אני רוצה ככה שנעמוד על איזה שהם שאלות שמתעוררות בעקבות הקינה של עשרה הרוגי מלכות. בקינות שאנחנו אומרים את הקינה הזאת, וזה בעצם מבוסס על מדרש אלה הזכרה, שאגב מופיע בילקוט מעם לועז על מגילת איכה. ושם הוא מספר את העניין הזה שהיה עם עשרה הרוגי מלכות, ובאופן כללי, איך שאתם מכירים את הסיפור הזה, כמו שהקינה מתחילה, אלה הזכרה בנפשי על הישפחה, שאותו קיסר, אותו קיסר ארור, הוא כמובן היה תלמיד חכם גדול, הוא למד את התורה, ואז הוא קרא לחכמים ואמר להם, רבותיי, אני רוצה להבין, אם התורה שלכם היא תורת אמת, וכתוב בתורה שלכם, גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, ואני יודע שבספר בראשית מסופר על אחי יוסף שמכרו את יוסף לעבד, תראו לי בבקשה, איפה בתורה כתוב שהם נענשו? או אחר כך, תראו לי איפה נענשו אחרי יוסף על זה שהם מכרו את יוסף. וכיוון שהדין אצלכם בתורה זה הוא מת הגנב ההוא, אז דמכם נדרש. אז מה הם אומרים? אומר ישמעאל כהן גדול, אמר, תן לנו שלושה ימים זמן, שנדע אם הדבר הזה הוא מת השם או לא. ואז באמת, כמו שמסופר, רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, עלה בסילודין, עשה עליית נשמה, תיאר עצמו והזכיר את השם בסילודין, ושאל את המלאך לבוש הבדים, שם בעולמות העליונים, מה קורה? ואז יצא בת קול שם ואמרה לו, בזאת אתם נלכדים. זהו. ירד רבי ישמעאל והגיד לחבריו, ובעצם לא נמצא דור, כמו הדור הזה שיש בו עשרה צדיקים ברמה כזאת שהם יכולים להיות כפרה על עשרת השבטים, והגיע הזמן בעצם לכפר על מכירת יוסף. ואז כמו שגם הפיוט מתאר, כן, הראשון זה היה רבן שמעון בן גמליאל, אז קרות ראשו, קרתו את ראשו בסייף, כל אחד עם המיטה משונה ואכזרית. אחר כך רבן שמעון לשפוך דמו מיער כשור פער. ואחר כך יש לנו את שפשטו את אורו מעל פניו, זו תורה וזו שכרה. חנניה בן תרדיון, כן? לקחו אותו והקיפו אותו בזמורות כדי לשרוף אותו, אבל שמו ספוגים של צמר על הלב שלו כדי שהוא לא ימהר למות, כדי שהוא יסבול עד הסוף, וספר תורה ביד שלו, והמדרש במובא שהבת שלו שואלת אותו, מה, זו תורה וזו שכרה? אז הוא אומר, זה לא משנה, אל תיכנסי ללחץ, גבילים נשרפים, אבל אותיות פורחות באוויר. כן, אבל כל אחד עם המיטה המשונה שלו, ואחד שגם קרתו לו את הלשון וזרקו אותו למאכל כלבים, מיטות משונות, שונות משונות, ורבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אבל אז מתעוררות כמה שאלות. שאלות שבעובדה, אבל קודם כל, האם באמת היה צריך לכפר על המכירה של יוסף? כי הרי יוסף מחה להם, כן? הוא אמר להם, לא אתם שלחתים אותי הנה, כי האלוקים, הכל בסדר, אני לא כועס עליכם ולא כלום, עובדה שהם חשדו בו ואביך ציווה והוא בוכה, מה פתאום, אני לא... דבר שני, סוף סוף יצא דבר טוב, הרי כל התוכנית הייתה שבני ישראל ירדו למצרים, כי בלי זה אי אפשר להתחיל את השעבוד. יותר מזה, יוסף בעצמו, יש שאלה גדולה עליו, למה כשהוא עלה לכיסא המלכות, הוא לא שולח לאבא שלו, אבא תקשיב, אל תיכנס, אל תדאג, אני לא מת, לא תרפו אותי לשום דבר, אני חי, בוא תבוא אליי, למה יוסף לא עושה את זה? כי הוא ידע שמשהו, החלומות שלו זה חלומות נבואיים, וכדי שזה יתגשם, שהם השתחוו לפניו וכו', היה חייב לעשות את כל את כל המשחק הזה, מרגלים אתם, תלכו, תביאו את בנימין, תשאירו את שמעון, כי זה היה חלק מהתוכנית האלוקית, ויוסף מבין את זה. אז אם זה חלק מתוכנית אלוקית, מה אתה רוצה מהאחים, הם בסך הכל היו כלים בלוח שחמט של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שיחק בהם כדי לגלגל את זה שבסופו של דבר עם ישראל ירד למצרים ותתחיל הגלות. למה? כי בלי גלות לא תהיה גאולה. חייבים, חלק מהעניין זה שעם ישראל ירדו למצרים. אז מה יש לתקן פה? על מה יש לחפר? והשאלה הדרמטית יותר זה, אנחנו מבינים מהמדרש שהקיסר אמר, אם ככה אתם צריכים למות, ויש מדרש שאומר שהם נכנסו אליו זוגות זוגות, וכשאנחנו קוראים את זה אנחנו מבינים שהכל היה באותו זמן, אותו קיסר שכל פעם מוציא להורג אחד אחר מהעשרה הרוגי מלכות. אבל אנחנו יודעים שמבחינת הזמן, מבחינה כרונולוגית, זה לא מסתדר. כי המרחק למשל בין חנניה בן תרדיון או ישמעאל כהן גדול לרבי עקיבא זה 150 שנה. ואז זאת אומרת שהם לא היו באותו זמן בכלל. אז איך זה מסתדר, הסיפור הזה שהקיסר אומר להם, אתם כולכם עכשיו לפניי, אני מתחיל להרוג אתכם אחד אחד לפי הסדר, כל אחד במיטה המשונה שלו. משהו פה קצת לא מסתדר. אז אחד התירוצים שהפשטנים נותנים בדרך כלל, זה נכון, אתה צודק, לא כולם היו באותו זמן. לא כולם, יש באמת מרחק של 150 שנה, 130 שנה, 120 שנה, אלא מה? בגלל שהמכנה המשותף, הרעיון הכללי הוא אותו דבר, זאת אומרת שהם מתו על קידוש השם, צירפו אותם כולם, המדרשים והגמרות והפייטנים, קיבצו את כולם לסיפור אחד ועשו אותו כחטיבה אחת. אבל זה נכון שכל אחד בזמן שלו, אבל המשותף לכולם זה קידוש השם, שמתו על קידוש השם וכדי לחפר על האבון של האחים, ולא חייב שזה יהיה באותו זמן. אבל עדיין הגמרות כמו שאתה קורא אותם, או המדרשים כמו שאתה קורא אותם, אתה מבין שהכל היה באותו זמן. הכל היה באותו זמן. ועדיין צריך להבין איך הסיפור הזה עבד. השאלה היותר קשה היא, שלמעשה העניין הזה של עשרה הרוגי מלכות מופיע בעוד מקום. מופיע בספר שנקרא ספר רחלות. ספר רחלות שכתב אותו, לא פחות ולא יותר, כן? רבי ישמעאל, בן אלישע, כהן גדול, אחד מעשרה הרוגי מלכות. הוא זה שכותב את ספר רחלות, והוא מספר את הסיפור הזה. כן, הוא מספר את זה. תכף, אני מסביר. תכף, הוא מספר שהיה עניין כזה, והסיפור היה כזה. היה קיסר שהתמודד עם מי שהיה בתקופתו, שזה רבי חנניה בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות, וכשהוא גזר עליו שהוא צריך למות, כן? מה שקרה זה שהתחלף, זה לא אני אומר, ספר החלות, רבי ישמעאל כהן גדול כותב את זה, שהתחלף הפרצוף שלו בפרצוף של הקיסר, והפרצוף של הקיסר עבר לפרצוף של חנניה בן תרדיון, שישב על כיסא המלך. כשבאו להוציא את הגזרה לפועל, את מי הם רואים? הם רואים את רבי חנניה בן תרדיון, שזה למעשה הקיסר, ותפסו אותו ושמו עליו העצים, ושמו לו ספוגים על הלב, ונתנו לו ספר תורה ביד, ושרפו אותו כשהם חושבים בראש שלהם, שהם למעשה עכשיו הורגים את חנניה בן תרדיון. ואומר שם בספר רחלות, כן, שכל הצדיקים האלה השלימו את ימיהם ומתו מיתת כבוד. ולא היה, ולא עשו להם את המיתות המשונות האלה שאנחנו מתארים אותם באלה הזכירה ובעשרה הרוגי מלכות. ועכשיו צריך להבין את זה. איך יכול להיות? ועכשיו אף אחד לא חולק שספר רחלות זה לא סיפורי מעשיות. כל רבנו בחיי, כל הפרשנים מחזיקים מספר רחלות דקה מן הדקה, שהכל שם אמת ויציב. אז צריך להבין מה יש פה, מה זה סיפורי אלף לילה ולילה, חס וחלילה, מה פתאום? הכל אמת לאמיתה. אז איך נבין את זה? אז אני רוצה שנבין שיש יסוד מאוד מאוד חשוב, שיש הבחנה בין עולם המעשה לעולם המחשבה. כן? עולם המעשה זה מה שאנחנו מכירים. עכשיו אני מדבר, אתם רואים אותי, אני לוקח את הספר, נכון? ומזיז את מזיז כאן את הקערה, זה עולם המעשה. אבל יש עולם שלם לכל בן אדם, שזה עולם המחשבה. כן? זה עולם בפני עצמו. והתורה והקדוש ברוך הוא נותן משקל מאוד מאוד נכבד לנושא הזה שנקרא עולם המחשבה. הוכחה למשל, כן? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואם הייתה לבן אדם מחשבה, אף על פי שלא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. ששימו לב למילים, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. בשביל מה אתה צריך להגיד לי, מעלה עליו הכתוב? על איזה כתוב אתה מדבר איתי? כן? עכשיו, אצל הגויים, מחשבה, אצל היהודים, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אבל אצל הגויים, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה הלך פה. אותו קיסר גוי, כן? שבא ואמר, אתם בתורה שלכם כתוב וכו' וכו', ותראו לי איפה דנו את עשרת האחים, כן? בעניין הזה, הייתה לו... מה? כאילו, הייתה לו מחשבה רעה. הייתה לו מחשבה רעה לתפוס עשרה צדיקים באותו דור שהוא נמצא, ולהעלות אותם על הגרדום, שיהיו כפרה כביכול על אחי יוסף. מה הקדוש ברוך הוא אומר? מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. בעולם המחשבה, זה נחשב כאילו שעכשיו הוא מוציא את הפקודה שלו לפועל. בוא נלך עכשיו לצד של חכמים, הצד של חכמים, הם, מה הייתה המחשבה שלהם? שמענו מאחורי הפרגוד שזה נכון, וצריך לחפר על החטא של האחים. והם התחילו במחשבה, הם קיבלו על עצמם קידוש השם. הם קיבלו על עצמם את העניין הזה במחשבה. מה הקדוש ברוך הוא עושה עם מחשבה כזאת? מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. זאת אומרת, זה מה שכתוב בגמרא, במדרשים וכולי, כאילו עשאה. אז כשאנחנו קוראים את המדרשים, זה נראה כאילו זה קרה באמת. אבל זה רק שייך לעולם המחשבה ולא לעולם המעשה.
זה כאילו
או
לא בכאילו?
זה בכאילו.
לא קרה.
לא קרה.
אז איך משה רבנו ראה את...
יפה, עכשיו הראיה שלך מצוינת דווקא לעניין הזה. איך משה רבנו עולה למרום ורואה, זה עוד ראיה, רואה את רבי עקיבא, לזה אתה מתכוון? כן. שהוא למעשה קושר כתרים, כן? ואומר לו, תראה לי את הסוף שלו. והקדוש ברוך הוא מראה שבעצם תופסים את הבשר שלו במקולין, כאילו ב... כן, ב... לא רק מסרקות ברזל, ותולים אותו כמו באיטליז. עשו מהבשר שלו כמו באיטליז. אז אומר לו משה רבנו, זו תורה וזו שכרה? מה זה מה שמגיע לו? אתם זוכרים מה התשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה? מה שתוק? כך עלה במחשבה לפניי. מה שאתה רואה, זה את המחשבה של רבי עקיבא שהוא מוכן למות על קידוש השם ושיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל ואני מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא כבר נמצא שם כי זה עלה במחשבה שתוק, כך עלה במחשבה לפניי ואז אנחנו מבינים שבעצם זה עולם שיש לו דרגה מאוד מאוד נחשבת וזה גם מוסר השכל בשבילנו אנחנו אם יפתחו את הספר שלנו בעולם הבא, ויראו מה קורה שם עם הקידוש השם שלנו, הם יראו הרבה דפים עם כל פעם שבקריאת שמה כיוונו נכון, מה צריך לכוון שם? שימסור עצמו על קידוש השם. אבל זה לא במילים, אתה צריך לדמיין שהגוי תופס אותך ומעלה אותך לגרדום ושורף אותך, ואתה אומר אני מוכן למסור את עצמי על קידוש השם, זה נחשב כאילו שעשית ממש. וזה הנקודה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לשאלה, רגע, אבל למה צריך היה בכלל לחפר על המחירה של האחים? מה אמרנו? כי הרי יוסף מחל להם, נכון? אז יש כאלה שרוצים לומר, לא, אבל בגלל שהוא לא, זה לא נמחל להם עד הסוף. אנוכי, נכון, אבל הם לא עשו תשובה עד הסוף, אז היה צריך לתקן את זה. לא, אבל בפועל, הם הכל יצא לטובה. אבל יש משפט אחד שיוסף אומר אותו. הוא נכון, אני סולח לכם, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה, הכל טוב. הקדוש ברוך הוא זה התוכנית שלו, הכל יפה. אבל שימו לב מה יוסף אומר להם. אתם חשבתם עליי לרעה, ואלוקים חשבה לטובה למען לעשות להחיות עם רב. זאת אומרת, על מה צריך לחפר? על המחשבה. כי באמת, עד שהסיפור לא נגמר, מה האחים של יוסף חושבים? שהם עושים מעשה, הנה בעל החלומות הזה בא, לכו ונשליחו אל הבור, ונאמר חיה רעה, חלטו, וטרוף טרוף יוסף. כל התוכנית שלהם זה תוכנית בעולם המעשה, בעולם המעשה, ובמחשבה שלהם זה לעשות, חס וחלילה, רע ליוסף. הם התכוונו להתפטר ממנו, איך שלא תהפוך את זה, הם התכוונו להתפטר ממנו. למה? כי הוא הוציא דיבתם רעה, ואולי נחמד איתם. היום אנחנו יודעים, למה הם עשו לו את זה? זה הקדוש ברוך הוא הכריח אותם להתנהג ככה, כדי שהוא ייפול לבור, ומהבור יוציא אותו ויהיה נסיך מצרים, ואחר כך גם יגאל את עם ישראל יצא ביציאת מצרים. אבל הם במחשבה שלהם, מה הייתה מחשבה? רעה. על המחשבה הרעה הזאת צריך לחפר. איך נחפר על מחשבה? במחשבה. זה כנגד זה. כנגד המחשבה הרעה שלהם, אז עשרת הרוגי מלכות, הם למעשה במחשבה לוקחים על עצמם את קידוש השם. אבל למה אתם לא שואלים אותו עוד שאלה? אבל בכל זאת אמרת שכל אחד זה בדור אחר. כל אחד זה בדור אחר. הנה עוד יסוד שאתם מכירים אותו ונגיד אותו. יש מה שנקרא שורשי נשמות ישראל. לכל נשמה יש את השורש שלה, ושם אין הגבלה של זמן ומקום.
אתה מדבר על גלגולים?
לא, לא רק כגלגולים, השורשים עצמם. אחר כך כשהנשמה יורדת, היא משתרשרת, אז היא מתגלגלת בגופים. אבל למעשה הנשמות, הם, אין להם זמן ומקום, הם מעל הזמן ומקום. לכן משה רבנו יכול לראות את רבי עקיבא, למרות שהמרחק ביניהם זה אולי יותר מ-1,000 שנה, כן? ולכן גם הבעל שם טוב יכול לראות את האור החיים הקדוש, למרות שאף פעם לא לקח כרטיס טיסה, לא יודע איפה הוא היה בפולין למרוקו, כי בנשמות אין את המגבלה של המקום והזמן. ואז אין גם מגבלה של זמן. ולכן כשרבי ישמעאל אומר שהעשרה הרוגי מלכות האלה באו ועשו קידוש השם, הוא מדבר גם על נשמת רבי עקיבא שתהיה עוד 150 שנה, והנשמה של רבי חנן בן תרדיון, והנשמה של וכולי וכולי. זאת אומרת, בשורשי הנשמות, המחשבה הזאת הם כבר עשו את הקידוש השם, שבזכותו בעצם נמחה לעניין הזה, וככה אנחנו מתרצים את כל, את כל השאלות בבת אחת, שנזכה בעזרת השם, שהמסירות נפש שלהם תעמוד כפרה לעם ישראל, ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.